רציתי לשתף אתכם בסוגיה שהתעוררה ושהיא מציאותית מאוד בדיני כלאיים. אנחנו יודעים שהתורה ציוותה אותנו בכמה סוגים של כלאיים. יש סוגי בהמה, כלאיים של בהמה, במתך לא תרביע כלאיים ולא תחרוש בשור וחמור יחדיו. יש כלי הבגדים, תלבש שעת נס, מרופי שנים יחדיו. יש כלי הכרם, יש כלי זרעים, שדך לא תזרע כלאיים. ויש כלי האילן. כלי האילן, כפי שמבואר בגמרא בקידושי, לומדים את זה מחד משדך לא תזרע כלאיים, אבל לומדים את זה גם מכלי בהמה. אולי נביא, כי עמנואל, אולי תביא גם מסכת קידושין. ונתחיל בדין הפשוט, ש... איסור כלאיים, שאסור גם על ידי גוי, גם בחוץ לארץ, דומה בפועל לבהמתך לא תרביע כלאיים, שזה איסור במעשה. כלאי אילן זה לקחת שני זנים של אילנות, כשאנחנו מחליטים, זה גם סוגיה, מה נקרא אותו זן, עם לימון ותפוז, אותו זן או לא, זה עוד סוגיה. אבל אחרי ש... זה ודאי שני זנים, כמו אגסים שלנו, ש-95% של האגסים שאנחנו מקבלים זה כלאיים. כדי לחזק את האגס, מרכיבים אותו. אז אם האיסור נעשה על ידי גוי, אם כי זה אסור גם על ידי גוי, הגוי עשה את זה, או יהודי עשה את זה, יהודי אחר, לא בשבילי. קניתי, לא ידעתי שזה מורכב. האם מותר לקיים, או צריך לעקור? זאת השאלה, זו הסוגיה שאנחנו רוצים להתעסק בה היום. ולמה הקדמתי בסוגים השונים של כלאיים? שזה גוף השאלה, למה לדמות כלאי אילן? אולי נתחיל בדין הפשוט, שנראה שהוא לא פשוט, אם כי הוא, זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך. אסור לקיים המורכב כלאיים, אבל הפרי היוצא ממנו מותר. ואפילו לזה שעבר והרכיבו, הפרי מותר. ומותר לקח ענף מהמורכב ולנוטעו במקום אחר. זה הסעיף האחרון של סימן רשת דיהה, של כלאי אילן, שלכאורה הלכה פסוקה בשולחן ערוך, שאסור לקיים כלאי אילן. אם יש לך עץ אגס בבית, לכאורה, לפי מה שכתוב כאן, צריך לעקור אותו. אסור לקיים. דווקא לא. אם זה היה בא, הרי למה מרכיבים? כדי לתת לו חוזק. אחרי שלוקחים אותו מהקיים, בדרך כלל הוא לא חזק. מה שכן, שיכול שעבר הרבה זמן, ואז הוא לא נראה, וזה נראה אחר כך מה, אם יש פתח ליתר. אבל דווקא לא כל, באפר שזיף אתה צודק. שאפר שזיף כבר לוקחים כמו שכתוב, מותר לקח ענף מהמורכב. ושזה רוצים ליצור זן אחר, אבל בדרך כלל, באגסים ועוד כמה פירות, מה שמרכיבים זה כדי לחזק, כדי שהוא יעמוד במזג אוויר, שלא יהיה עדין מדי, שלא ימות. זה מה שעושים בפרדסים ובמשתלות. ולמה זה לא דין כל כך פשוט? משום שהדין הזה הוא לא מופיע בשס. אין כזאת סוגיה בשס לגבי קיום כלאי אילן. עד כדי כך ש... יש בחתם סופר, הוא אומר, אני לא ידעתי מה המקור של השולחן ערוך והרמה שותק. איזה מקור יש לו? אבל מי יבוא אחרי השולחן ערוך ויתיר? ואז נראה שהחתם סופר ירצה למצוא כל מיני פרצות. אם כי השולחן, אתם רואים חתם סופר, הוא לא רואה מקור לדבר השולחן ערוך, הוא אומר, אבל אם כתוב, כתוב. עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אם כי זה קצת פלא שהוא אומר שהוא לא מצא מקור. בש"ס לא מצא מקור, אבל בראשונים נראה שכן יש התייחסות. המשנה אומרת בקיליים, בפרק ח', במשנה הראשונה שם, שקלעי הכרם אסורים, אסור בהנאה, ואסור לקיים. קלעי זרעים אסור לקיים, אבל מותר בהנאה. וקלעי בהמה, כתוב שמותר לגדלם, מותר לקיים. מה זה כלי זרעים? זה לא כלי האילן. כלי זרעים, פירושו, לזרוע במה פולט יד, לזרוע שני מינים שצמודים זה לזה. זה כתוב שאסור לקיים. גם שם, מה פירוש אסור לקיים? לא כמו כלי הכרם, שכלי הכרם אחרי שגדלו, שצמחו אחד מ-200, אסור בהנאה. צריך... גם העץ אסור בהנאה, גם החיטה אסורה בהנאה, גם השורשים, הכל צריך לעקור, הכל צריך לשרוף. בין תוקדש המלאה. כלי זרעים, פירוש במשנה שאסור לקיים, הכוונה היא, אסור לקיים אותם יחד. תיקח אחד מהם. אתה זרעת בצפיפות, לא שמרת את המרחק, הדאורייתא או הדרבנן, לא שמרת את המרחק בין שני האזנים, תיקח אחד מהם, תוריד אותו. תיקח אותו, שים אותו במקום אחר. אבל זה לא שהוא אסור בנה, לא צריך להשמיד. זה לא כמובן הפרי מותר, גם עבר ולא הרחיק. וננסה להבין את ההיגיון, קודם כל נגיד את ההלכות המוסכמות, הפשוטות. בכלי זרעים, הפרי מותר, עבר ולא הרחקת, מותר לך ליהנות מהפרי. למה זה חשוב, החילוק הזה שיש בין כלי הכרם לכלי זרעים? כדי שנבין שבסופו של דבר, הרי בכלי הכרם, ודאי שהפרי אסור, ודאי שהכל אסור, הכל צריך לסוף. כביכול, אם יש דין, לכאורה, אם יש דין של אסור לקיים, אז גם הפרי אסור. מה שאז כתוב לגבי כלי זרעים, יש אפילו ביטוי ברידווה, אני רואה עוד מעט בביטוי לכאורה תמוע, שברידווה בקידושים אומר, לא מצינו שאסור לקיים רק בכלי הכרם. סליחה כבוד הרב, זה משנה ארוכה שגם כלי זרעים אסור לקיים. למה אתה אומר לא מצינו רק בכלי הכרם? הכוונה, אסור לקיים שצריך לעקור. לא שצריך להרחיק. ולכן בכלי אילן לכאורה, אם היית אומר שצריך לעקור, שאסור לקיים, נראה אם זה זהה או לא, אז היית צריך לומר שגם הפרי אסור. איך אתה אומר, הפרי מותר, אבל אסור לקיים? לכאורה זה לא תרתי דסתרי? שאתה בעצם אומר, הגס הזה, כיוון שהוא מכלאיים, תעקור אותו. אסור לקיים. טוב, יש אגסים טוב, תאכל. תגיד לי, הראיה מכלי זרעים? לא נכון, אני אף פעם לא אמרתי בכלי זרעים שצריך לעקור. הכוונה צריך להרחיק, אבל כל אחד בפני עצמו מותר. אחד הביא פרי, אז אני ארחיק את השכן. אני ארחיק אותו במקום אחר, אז יהיה מותר. זה לא איסור בגוף. לכן שם באמת בכלי זרעים, שזרעו שני מינים עם הפולט יד, הפרי מותר. אז בואו נחזור לענייננו, אחרי הרקע, בואו נסכם מה שראינו עד עכשיו. עד עכשיו ראינו שיש סוגים שונים של כליים, והשאלה היא למה לשייך כלי אילן. מצד אחד, הוא דומה לכלי בהמה, בשביל שזה איסור במעשה. ומאידך, הוא נלמד מכלי זרעים. ואם אני מדמה אותו לכלי בהמה, אז מותר לקיים. אם אני מדמה אותו לכלי זרעים, אסור לקיים. אם כי אמרנו כלי זרעים אסור לקיים, זה לא קיום של עקירה, אלא זה קיום של הפרדה. וכמובן שבאילן לא שייך הפרדה, זה כבר אילן שעכשיו הוא מורכב. תוריד, ודאי תוריד את הרכב הזה טוב. אבל עכשיו כשאתה אומר לי אסור לקיים, זאת אומרת אסור לקיים את המציאות הזאת של המעשה, לא של המרחק. הבעיה זה שהמעשה שעכשיו אתה מרכיב שני זנים יחד. אז נחזור למשנה שהבאנו מתחילת פרק ח' בכלאיים. שם המשנה לא דיברה משום מה על כלי אילן. דיברה או על כלי בהמה, או על כלי זרעים, או על כלי הכרם. על שלושת הסוגים הללו המשנה דיברה. מה עם כלי אילן? מה עם עדין האם מותר לקיים או לא? כלי אילן לא כתוב שם במשנה. בגמרא בקידושין, על המשנה, דף ל"ז, כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, שאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין מחוץ לארץ, חוץ מן העורלה וכליים. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, לוקים על הכליים דבר תורה. אמר לרבי אלעזר ורבי יוסי, והנתנן הכליים מדברי סופרים, לא, לקשיא. כאן בכלי הכרם, כאן בהרכבת האילן. כשאמרתי שלוקים בהרכבת האילן, שזה מעשה. כדי שמואל, דאמר שמואל, את חוקותיי תשמורו, חוקים שחקקתי לך כבר. מה הם חוקים שחקקתי לך כבר? בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע. כלאיים. מה בהמתך בארבע? הפסדך בהרכבה. כלומר, זה איסור במעשה, וכאן משמע מהגמרא, הייתי אומר את הכליים הזה, שמצד אחד אתה לומד הרכבת אילן מסדך. מאידך אתה לומד שהיסוד של המעשה והגדר שלו מכלאי בהמה. אז למה הוא דומה? ולכאורה, בהשתייכות הזאת, תהיה תלוי הדין שאנחנו מחפשים. הדין של השולחן ערוך, שהשולחן ערוך כתב, אסור לקיים המורכב בכליים. לכאורה, אם אתה אומר שאסור לקיים, זה משום שאתה בעצם משייך אותו יותר לכלי זרעים. הראש עצמו, בתוספות הראש במסכת סוטה, הראש מסתפק בדבר. הוא עצמו שואל את השאלה הזאת. והרכבת האילן, נפקא לן מסדך לא תזרע כליים, כדי דשינן פרק כמה לקידושין. ועד הקטני אסורים מלקיים, אומר הראש, כאן, היינו, שלא ינקש ושלא יחפה, אבל אינו מחויב לעוקרן. והד הקטן בפרק כמה דמועד קטן שצריך לעקור? לא, זה לא על כלי אילן. ואפשר, מסתפק, אומר הראש, דהרכבת האילן מותר לקיים. למה? דחייכד ילפינן הרכבת האילן מארבעת בהמה לאסור בחוץ לארץ, החנמי ילפינן מינה דמותר לקיימן. אולי באמת אני לא צריך ללמוד כלי אילן מכלי זרעים. ואסור לקיים, אולי אני יכול ללמוד כלי אילן מכלי בהמה, אומר בלשון אפשר הראש. כאן הראש הסתפק. אבל מה לעשות? שהראש, בהלכות כליים, זה בסוף מנחות, שם הראש אומר במפורש, הוא כבר לא מסתפק. וזה הראש שמביא הבית יוסף על הסימן הזה, וזה בפשטות, זה המקור של השולחן ערוך. לכן קצת פלא על החתם סופר שאומר שהוא לא מצא מקור לשולחן ערוך, כי יכול השאלה היא עליו, השאלה היא לא על השולחן ערוך, השאלה היא על הראש. והבית יוסף הביא את המקור, רק שהוא לא ציטט. ושם הבית יוסף, הוא מדבר על שתי הלכות. שם הוא מדבר על שאסור לקיימה ושהפרי מותר. לא בטוח שהיה לחתם סופר הלכות כליים של הראש, שאז כתוב ממש במפורש את מה שכתוב בשולחן ערוך. זה המקור של השולחן ערוך. והוא חשב הבית יוסף שמה שהוא מביא מהראש זה רק שהפרי מותר. ששם דיבר הבהג, גם בסופו של דבר, הבית יוסף אומר כך כתוב בראש, ואחר כך כשהוא מביא כבר את הבהג, זה מתייחס אר ורק לדין שהפרי מותר, שהוא כולל אותו באותו סעיף. אומר הראש, אתם זוכרים שעכשיו בתוספות הוא אמר אפשר, אולי נלמד, אולי נשייך אותו לכלי בהמה, וכמו שבכלי בהמה למדנו שאסור בחוץ לארץ, זה לא מזאת התלויות בארץ, אז כך נאמר בכלי בהרכבת האילן. ואף על פי דכלי אילנות נפקלן מסדך לא תזרק אליין, לא אסור אלא ההרכבה, דומיה דארבעת בהמה. אבל מותר לערב זרע אילנות זה בזה ולזורען, וכן זרעי השדה עם זרעי אילנות ולזורם יחד, אף על פי שלוקים על הרכבת האילן ועל קיומו, אפילו אחי הפרי מותר, וכן מותר לקח איחור מן האילן. כאן כבר הראש כבר לא מסתפק, הוא אומר שאסור שלוקים מדורייתא על הרכבת האילן ועל קיומו. ייתכן שמה שאומר על קיומו זה הכוונה מוזהר ולא לוקים. ייתכן. כך משער מעלה אפשרות החזון איש. בכל מקרה, בין אם זה לאו, בין שלוקים עליו או שלא לוקים עליו, קיום האילן, רואי במפורש שכאן הראש פשט את ההסתפקות שלו שאלו בתוספותיו. מה לומדים מכאן? שהראש אמר, נכון, יש לו שתי אבות לדין של הרכבת האילן, בהמתך, בגדר המעשה, אבל הבית אף שלו האמיתי זה סדך, ולכן אסור לקיים כמו סדך לא, לא תזרק אליים. אם כן, זה המקור לדברי השולחן ערוך. במפורש מי שחולק על הראש, אם כי הבית יוסף לא הביאו, זה הרידווה. שם בקידושים. הרידווה אומר במפורש שמותר לקיים. שאין שום איסור. זה מחלוקת קצת קיצונית. אחד אומר זה איסור דורייתא, אחד אומר זה מותר בכלל. ובמה תלויה המחלוקת? במה שאמרנו. מה הבית אב? מה סיבת... מה המקור של הרכבת האילן? האם רק מסדך או מבהמה? ורואים שבגמרא כבר היא עשתה את השילוב הזה. לומדים אותו מסדך, וכך גם למדו מונה המצוות. רמב"ם מספר המצוות ובהג, כולם למדו מסדך שני דברים, כלאי זרעים, במפולת יד, והרכבת אילן. אלא שכמה גדרים יש לו מהרכבת בהמה, זה מה שלומד הראש. והרידווה אומר לו, לא מצינו, אומר הרידווה, איסור קיום רק בכלי הכרם. עדיין השיטה של הראש ושל השולחן ערוך צריכה ביור. כפי שהערנו, איך ייתכן שאתה אומר לי שאסור לקיים, ואם אתה אומר כאן שזה כמו זרעים, אז צריך לעקור בפשטות. לא כמו שהוא כתב בתוספותיו שזה רק בקום ועשה. ומאידך אתה אומר לי שהפרי מותר. איך ייתכן ששני הדברים האלו יחד מסתדרים? הסביר הרב ברוך, הרב ברוך פז, הסביר סברה כזאת, שהיסוד של איסור כליים בכלי בהמה למשל, זה ערבוב בין שני המינים. אני לא רוצה שאחד ייתן עם כוחו לשני, לפחות בעל כוחו. מותר לגדלם, אחד מהפירושים במשנה שם לגדלם, זה לא לגדל את הפרי מהם, את הפרד שיוצא. אלא אפשר לגדל אותם גם אם הם מתערבבים, זה לא אתה. אתה אסור לך בידיים. בעל כוחם, לתת כוח של מין אחד לשני, אסור. זן אחד, הוא לא חייב לבוא לגדל זן שני. אתה לא חייב לחייב אותו. אתה לא יכול לקוף אותו, לתת את כוחו, את תזונתו, את הצמחה לזן השני. אבל אחרי שהוא נתן, אחרי ש... זה התורה בכלל לא דיברה על הפרי. הפרי מותר. לכן בהרכבת האילן, זה לא מעשה חד פעמי כמו ארבעת כלאי בהמה. אלא זה בכל רגע אתה מצמיח את הכוחות יחד. אם זה איחור, זה כבר פרי. זה כבר נעשה בריאה חדשה. זה כבר מותר. אבל ככל שיש עדיין את שני הזנים, אז אתה בעצם בכל רגע ורגע, אתה מנקש, אתה משקה. זה הקיום. אתה עדיין ממשיך, מנציח את ה... הפריה האסורה הזאת, שאחד, שזן אחד של שזיף, הוא חייב לבוא לתת הכוח לזן אחר, של הגס. הוא לא רוצה. ואתה עכשיו, אתה מקיים. לכן אפשר להבין את החילוק הזה שיש בין שתרם. לכן אפשר להבין את החילוק הזה שיש בין האיסור לקיים את הרכבת האילן ובין שהפרי מותר. החתם סופר, אחרי שהוא העיר, לא מצאתי סוגיה מפורשת לשולחן ערוך. בצדק, סוגיה אין. להפך, זה ראשונים ואפילו זה התחבטות של הראשונים. רואים שהראשונים בעצמם מתחבטים לאן נשייך את הרכבת האילן הזו. בא חתם סופר ואומר, אבל אם זה התאחה, מותר. הוא לא מנמק את זה, הוא אומר את זה ב... לא בא חתם סופר שמובא כאן בפתחי תשובה, זה חתם בתשובה אחרת בחלק וב, סימן קפה. אומר חתם סופר, בפשטות, אחרי שהוא אמר אני לא מצאתי, אבל פשוט הוא ברור, הוא לא מנמק, לא אומר סברה, פשוט לא, שאם זה התאחה, כלומר, זה לא איחור, אחיה, זה לא שלקחת כבר איחור של העץ ונתת אותו למקום אחר, אלא זה כבר עבר הרבה זמן, כבר לא רואים את שני המינים יחד. אז הוא אומר, חתם סופר, זה כבר מותר, פשוט. מורי ורבי הרב ישראלי, בספר, רץ חמדה, הוא חולק עליו. הוא אומר, איזה מין דבר זה? מה זאת אומרת, התאחה? התאחה זה שאתה לא רואה את ההרכבה, אבל בפועל יש שני זנים. עדיין יש פה שני זנים. אתה, לעיניים, אתה מתעלם מזה שיש עכשיו באדמה שורשים שונים. אתה מתעלם מזה, תהפוך את האדמה, תראה שיש פה שני זנים. מה זאת אומרת, התאחה? כאילו... אילן, במהות, זה לא כמו כלי בהמה, עכשיו יש פרד, טוב, יש פרד נגמר, זה הפרי. אבל כל עוד שיש את הכליים הזה, אתה מקיים, אתה מנציח את זה. זה המשך הקיום. מה זה משנה אם התאחה או לא התאחה? זה קוסמטי. זה רק מה נראה לעיניים, זה לא מה שעשו. זה הסברה של של הרב ישראלי. לדינה סמכו מאוד על החתם סופר הזה. זה הצלה גדולה מאוד, יש פרדסים שלמים. והרב ביביע עומר, הוא מביא הרבה פוסקים, אם כי לא התמודדו עם הקושה של הרב, של הרב ארץ חמדה. הרי יש לו קושה חזקה, מסברה זה באמת לא מובן. ובאמת שהחתם סופר לא נימק. אבל כדרכם של פוסקים, לא דוחים פוסק מפורסם מסברה. ורואים שלמעשה נהגו, למעשה נהגו לכולה. שאחרי שהתאחה, התאחה. לכן, אחרי, אם אתה לא רואה את את ההרכבה שיש בעץ, הרבה אחרונים סמכו למעשה על החתם סופר. באו אחרונים, וכן דייק הראשון לציון, הרב עמר, בשוט שלו, יש לו תשובה ארוכה על הדין שלנו, בשם שלמה. שאלו אותו הלכה למעשה, יש פרדסים שלמים של אילנות מורכבים, צריך לעקור את הכל, זה מה שכתוב בשולחן ערוך. דבר ראשון הוא דייק מהשולחן ערוך עצמו. נכון שהשולחן ערוך אמר שאסור לקיים, אבל לך תסתכל בלכות כלי הכרם. כשהשולחן ערוך אומר שאסור לקיים, הוא אומר אסור לקיים וצריך לעקור. בזרעים, בכלי זרעים, אומר השולחן ערוך, צריך לעקור. תרחיק. אל תשאיר את המצב קיים כמו שהוא. פה השולחן ערוך כתב, אסור לקיים המורכב כליים. כלי האילן, הרכבת האילן. אז הוא אומר, כתוב אסור לקיים. לא כתוב שצריך לעקור. ולכן, רצה לומר שגם על איבד השולחן ערוך, מה שאסור לקיים זה כמו שהראש כתב בתוספותיו בסוטה, בקום ועשה. אבל בשב ואל תעשה מותר. שב ואל תעשה זה יכול להיות גם על ידי גוי. זה גם יכול להיות על ידי גרמה, על ידי מערכת השקיה. אז ככה אתה יכול גם, זה לא אתה בידיים, אתה לא מקיים בידיים. זה רק לא, במעשה אתה לא מקיים, זה לא דין שאני צריך ממש לעקור. שם הרב רוצה לומר, הוא שמח מאוד על ה... הוא אמר, נכון שהראש שם כתב, אבל הוא כתב במקום אחר כך, והנה החזוני שהביא גם את הראש בתוספותיו, ויש את הרידווה, וכו' וכו'. ואז אפילו הגיע אחרי שהוא הביא כמה פוסקים, הוא אמר, תשמע, רוב פוסקים חולקים על השולחן ערוך. שאין איסור לקיים. והרב ברוך, כשדיברנו על הדין הזה, הוא אלא את כל הנושא הזה, בישיבה, אז הערנו שזה לא מדויק שרוב הפוסקים אומרים שחולקים על השולחן ערוך, כפי שהרב נוקט שם. לכאורה זה לא מדויק. מכמה סיבות. דבר ראשון, אגרה. אגרה מהמקום כאן בשולחן ערוך, מה הוא כותב כמקור לשולחן ערוך? הרי מה התפקיד של אגרה בשולחן ערוך? ביור אגרה. התפקיד שלו זה תמיד לשייך לא לראשונים. אם אפשר, משייכים לשס. אם לא נמצא, אז אני אגיד שזה תשובת הראש, תקנה מאוחרת. אם לא, אני משייך. גם אם בא בית יוסף הוא יביא רשב"א, אגרה יביא את הראיה של הרשב"א. היא תמיד ישייך את ההלכה למקורה. אז מה כתב כאן הגרא על השולחן ערוך? שאסור לקיים את המורכב כליים, את הרכבת האילן. אז הגרא כתב את המשנה, שלוש מילים הגרא כותב, את המשנה בכליים, פרק ח'. זה חמור מאוד מאוד. מה זה חמור? הוא אולי הכי חריף מכולם הגרא. הגרא אומר, סליחה. אם אסור לקיים, זה עיין משנה בכלאיים, אבל שמה כבוד הרב לא כתוב הרכבת האילן, שמה זה כלי זרעים. כן, זה אותו מקור, היינו אח. אתה הסתפקות שלך, הראש בתוספותיו, שפשטת בהלכות כלאיים, זה כתוב במשנה. זה שלא חילקתי, זה אומר בגלל שזרעים זה זרעים, היינו אח. אם אין עוד סוגיה, זה בגלל שזה סניף. זה המקור של השולחן ערוך, תם ונשלם. אז כאן אני שואל אתכם, איך הגר"א למד? הוא למד כמו הדיוק שרצו לדייק בשולחן ערוך, שאסור לקיים, אבל בידיים, אבל בשב ואל תעשה אתה יכול. אסור לקיים זה אומר שלא, אבל אתה לא צריך לעקור. או שאסור לקיים זה אומר שאתה צריך לעקור. איך הגר"א למד? צריך לעקור. אם אתה מדמה את זה לכלי זרעים, נגמר. צריך לעקור. צריך להחיק בפועל. אסור, אתה, אסור לך להחזיק מצב כזה. מקסימום אתה יכול לקבל את הכולה של החתם סופר. גם החתם סופר כך לומד. וגם העיר, בשוט שם, בשם השלמה, יש הקדמה של הרב רוזנטל, שהסתלק לחיי עולם הבא רק לפני כמה זמן. גאון מופלג היה הרב רוזנטל. הוא רבו של הראשון לציון. הוא רבו של הרב עמר. אז שם בהקדמה הוא מאיר לו. מה אתה עכשיו סופר? אם כי הוא הלכה למעשה, הוא לא רצה להכריע, אבל הוא העריך מאוד בדין הזה. הוא כתב, מה אתה מסתמך בראש בתוספותיו שיש צד לדמות את כלי האילן לכלי בהמה? אולי נבין את הגמרא שמה בהמתך בהרכבה, גם סתך ולכן תוצלרס מותר ולכן יהיה מותר גם לקיים. מה אתה משווה? למה איך אתה יכול להסתמך על הראש בתוספותיו? הראש בתוספותיו הסתפק ופשט והכריע את הספק שלו בהלכות. בתוספות זה היה עדיין בגמרא, התלבט הראש ואחר כך כתב. גם החזון איש, שיריך בדין הזה, הוא פותח, נראה דה המורכב של אילן באילן, נמי אסור להשקותו מהתורה. דה השקעתו, זהו הרכבתו. ואף על גב דנוטל אדם ייחור מהמורכב ונוטעו, ואין בו משום כליים, זה משהו אחר, זה חשיב בריאה חדשה, ומקרה מין אחד. אבל מכל מקום, לעקור את המורכב ונוטעו במקום אחר, זה יהיה אסור. וכבר נסתפק הראש בזה, בתוספותיו, בסוטה. אם יש איסור מקיים במורכב, בעודר ומנקש. וספקו של הראש, של הראש מדאורייתא, אבל מדרבנן ודאי שאסור. העיר הרב ברוך, שלאורך כל ההסתפקות של החזון איש בדין של הראש, הוא לא הזכיר את הראש בכלאיים. רק ממש בסוף, הוא אומר בסוגריים, מיהו בהלכות הראש, הלכות כליים סימן ג' כתב שאף על פי שלוקים על הרכבת האילן ועל קיומו, שזה איסור גמור, ואז הוא מיהו, ואולי מוזר על קיומו כמה, רק עזרה, אבל לא לוקים. זה כתוב בסוגריים. אז הרב אומר, למה זאת אומרת זה כתוב בסוגריים? זה הגעה מאוחרת. עד שהוא כתב כאן, הוא לא ראה את הראש בהלכות כליים. ולכן אז הוא הביא צדדים גם של הרידווה שמקל, אבל אחרי שהוא רואה שיש פה ראש, אז אתה נגמר. גם החזון איש אתה לא יכול. גם החזון איש מבין שכל ההסתפקות הייתה בתוספות. אחר כך הוא הכריע. כמו שאמר הרב רוזנטל, רואים, הוא רוצה להכניס את זה גם בדברי החזון איש. הפתח לכולה של החזון איש הייתה, היה כך, והלקה בפרדסים שלנו המורכבים תפוחי זהב בלימון. שזה ספק פירות הדר, ספק אם זה מין אחד או לא. הרב זצל במשפט כהן, מחמיר. אגב, הוא גם נוקט כדין פשוט שצריך לעקור את הכליים. הרב במשפט כהן. פשט לשולחן ארוך, בלי להתחכן. גם סתימת כל הנושא כלים כאן. אם כל הנושא כלים הבינו, שתקו. לא אגיד שהבינו. אני רוצה ללמוד שמזה שהם שתקו, שלא אמרו, מה שכתוב כאן, אסור לקיים, זה לא אומר שצריך לעקור, שזה רק בשב אל תעשה, קום ועשה, אסור, אבל בשב אל תעשה מותר. זה שאף אחד לא העיר כאן, שזאת אומרת שכולם כאן הבינו, כוונה פשוטה, בתוך הראש, שמה בכליים. מה שהחזון איש, הפתח שלו לכולה, זה רק להעיר ש... פרדסים שלנו המורכבים, תפוחי זהב בלימון, או בתפוז, יערי, כל מיני זנים, שזה, אם יתחזק הדבר, לספק מינו. אז מה יהיה הדין? אז אומר הרב, יש להקל בקיום והשקעה וניקוש. למה? דבי ספק ספקה בשל תורה. דין מה הוא מינו? הרי ספק אם זה לא נחשב מינו. אולי קודם כל זה אותו אמין, ואז אין בזה בכלל איסור כליים. ואם תמצא לומר, דלו ומינו, דין מה, קיום, ניקוש והשקעה מותר. ובשל יסוד דרבנן, יש להתיר משום ספק מינו. זה מה שהוא רצה. זה לא שבפועל הולך לעשות. גם את זה, גם את זה, זה אם אתה מקבל את הראש בתוספותה, ואם אתה מקבל את הראש בלחוץ כליים. לכן, לדינה, נראה שקשה להקל. קשה למצוא פה פתח להקל נגד שכון ארוך מפורש. הפתח היחיד, זה אחרי שזה התאחה, כדברי חתם סופר. חתם סופר סמכו עליו הלכה למעשה. גם מה שהביא שם בשם השלמה, שרבני קושטה התיישבו על המדוכה ומצאו פתח להקל, הכל זה היה בצירוף. יתרים נוספים. אבל להקל נגד השולחן ארוך, אם כי נכון, יש הרי דבר שמר שמותר. אבל השולחן ארוך לא הביא אותו אפילו בשם ישורים, לא הזכיר אותו אפילו בבית יוסף. והגרא אומר שאסור. לכן, ממש הרכבה, אם רואים את ההרכבה, אסור לקיים וצריך לעקור. רק אם התאחה, אז אפשר להקל על ה... על החתם סופר. ואני הסתפקתי, לדינה יש לנו, למה נכנסתי לסוגיה, ויש לנו בגינה איזה, אין לי נגיע בדבר. יש לנו עץ אגס, שכשקניתי חשבתי, ידעתי שיש הרכבה. באגסים לא ידעתי שזה באחוזים כל כך גבוהים. קניתי את זה במשתלה של פה בבית אל, של אנשים ירי שמיים. ורק אחר כך ראיתי בשובות של ימינו שזה 95%, שזה מורכב. אם כן, אני כשקניתי, אולי זה באמת לא מורכב, אני לא ראיתי כלום. גם עכשיו אני לא רואה שום הרכבה, שום... אני הסתפקתי, האם זה נקרא להחמיר ולעקור את האילן, ולא להסתמך לחתם סופר, או שזה חומרה שבא לידי כולה. הרי גם לעקור אילן, יש בזה איסור עץ פרי. אז כאן... על הצד שזה מורכב. אם אני מסתמך שרובה כחולה, אם כי הבאתי מישהו שיגיד לי אם זה מורכב או לא, הוא לא יודע בדיוק לזהות. כשזה ממש, ממש התאחה. רק שגם דברי הרב ישראלי, מאוד ברורים לי. הם מאוד יפים, מאוד פשוטים. הוא אומר שאין סיבה לומר שלמרות שהתאחה זה מותר. הרי הכליים נמצאים, עכשיו הם יונקים זה מזה. אם יש כליים. אז האם יש כאן צד לומר שאפשר להחמיר נגד החתם סופר, או שזה חומרה שבא ידי כולה, שאתה עכשיו הולך לעקור עץ. אם כי אפשר לעקור על ידי גוי, ולא לעשות את זה בידיים. צריך עדיין לחשוב פה מה טוב לעשות. למעשה, ודאי שלקנות בשוק, לקנות פירות מורכבים, זה ודאי מותר. אי אפשר לומר בזה מסייע לדבר לעוברי עבירה. לא רק שהפרי מותר, זה ודאי שהפרי מותר, אבל אולי תגיד, זה שאני קונה את הפירות המורכבים בשוק, אני מחזק את כל אלה שמגדלים מורכב. לא שייך לומר, משום שאנחנו רואים שיש להם על מי לסמוך. כמו שכתב הבחיר מגדים המפורסם במעשה שבת, שכנסו. אבל אם יש כל מילתא דאידבא פלוגתא דרבתא, לא אמרינן מעשה שבת, איסור מעשה שבת. כשמישהו יש לו על מי לסמוך, אתה לא יכול להגיד אני לא רוצה לסייע בידו. הוא יש לו איזה רב שמתיר לו, יש לו איזה פוסק אחד שמתיר לו. אז לא שייך לבוא ולהגיד אני לא רוצה לקנוס. לדינה זה דעת יחיד ואי אפשר להסתמך על כך. אם כי הרב עמר חושב שזה דעת רבים. ככה הוא כותב. אז מישהו שמסתמך על התשובות, מישהו, אנחנו יכולים להגיד לו, אל תחזיק דעת עוברי עבירה. אבל לפי מה שנראה לכאורה, גם מתוך דברי החזון איש, גם מתוך דברי הפוסקים, וזה השכון ערוך, זה הלכה פסוקה. ללא עוררים, אגרה, ועוד ועוד. לכאורה זה הלכה שקשה להקל עליה. לכן לדינה, מי שיש לו מחכבה, שמעתי שאחד בבית אל, אחד מהעצים, ענף אחד היה שזיף, ענף שני היה שקד. ממש. הוא לא ראה, כביכול זה התאחר, אגב, זה ממש מחזק מה שאומר הרב ישראלי. אתה לא רואה את ההחכבה, אבל יש החכבה, עד כדי כך, שאתה רואה ש... באותו עץ, ענף אחד נתן פרי כזה, ענף שני נתן פרי אחר. אז אתה רואה ממש את שני ה... פה קרוב. יש, לא כשזה שני ממש שני מינים שונים. יש, וזה עוד סיבה להקל, זה לא הזכרתי, טוב שאתה מזכיר לי, שעוד סיבה להקל כדברי החתם סופר, גם אם אתה סובר כמו הרב ישראלי, שאחרי כמה זמן אומרים החקלאים שהמין החלש הוא גובר על המין החזק. בהתחלה אני שמתי חושחש כדי לחזק, כדי שהעץ יעמוד גם במזג אוויר קשה. אחרי כך וכך שנים, לא יודע לומר אחרי כמה שנים, צריך לשאול אותם, אבל אומרים שיש תופעה כזאת שהשורשים של המין השני התבטלו. כבר נכחדו, נשאר רק את המין של האגס. ולכן אפשר לומר שפה באמת, זה גם הרב ישראלי יסכים, אם כבר בפועל אין הרכבה, אז מצוין. אז יש צד לומר שאחרי כך זמן, כשאתה רואה שהתאחה, ייתכן שגם בשורשים התאחו. אבל זה יותר בחושחש, שלמשל תפוזים, שמים להם חושחש בעץ בפרי הדר. זה יותר זנים שבאים לחזק. אבל כשזה שני מינים ממש שונים, זה כל אחד אין חזק וחלש. שקד ושזיף שעושים את זה כמו כן כליים, זה אי אפשר לומר שאחד גובר על השני. אולי נאמר מילה אחת על ברכת התורה, על חשיבות של לימוד תורה. בכל זאת מגיעים לישיבת בין הזמנים, אז מצווה לחזק לומדי תורה ועושים מצווה בכלל. יש במערל בנתיב התורה, כשהוא מדבר על ברכות התורה, אומר דבר מפליא מאוד. ידוע מה שהמערל כותב בהקדמה לתפארת, שאומר שברכת התורה על מעבדה הארץ, מה שהגמרא אומרת בנדרים פ' א', על מעבדה הארץ, זה יחס לא נכון לתורה, כבן חוכמה. אבל בנתיב התורה, המהר"ל מוסיף שאצל לומדי תורה יותר קשה להם לברך בכוונה. והרב כותב שמה, בכל לבבו ובכל נפשו צריך לברך את ברכות התורה. ולמה? משום שהוא אומר שטבע של החכם זה לא אוהב את החוכמה. אז אחרי שאדם תואם עם תורה, הוא אוהב תורה, אז זה כבר נכנס למנזות אנשים מלומד ארץ. זה סדר יום. ודאי ששמחים יגדול בתורה. ודאי שזה דבר חיובי, כפי שכותב האגלטל בהקדמה, לשמוח בדברי תורה זה חלק מהמצווה. לא את זה בא לשלול המהר"ל. המהר"ל הוא בא לומר שדווקא אצל לומדי תורה, אז לפעמים היחס לתורה הוא מיטשטש. שזה כבר הופך להיות חלק מהיום. והמהר"ל אומר שזה דברים עמוקים. זאת אומרת שזה לא רק דברים שקשה ליישם מצד השגרה, מצד כוח האינרציה של האדם ששוחק, מצד היצר שמצייר צורה לאדם, טוב, נו, עוד יום. אלא מצד עצם ההבנה. שאדם ודאי מבין ומפנים שתורה ניתנה מסיני, שתורה מן השמיים. אבל כשהוא מגיע לסעיף הקטן בשח, רואה איזה מרשה, טוב, בסדר, זה שור שנגח את הפרה, זה עוד איזה פרט קטן. מה, זה גם מסיני? זה מה שהמהר"ל כותב, הדברים עמוקים מאוד. שכל מפגש של תורה זה לא מפגש של שכל אנושי, זה מפגש של שכל אלוקי. השכל האלוקי הזה מתגלה בכל תמיד חכם ותמיד חכם. עד כדי כך שאחר כך אומר המהר"ל מביא את הגמרא בברכות, שעין לא ראתה, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לא עושה פרקמטיה לתמיד חכם, מסיביתו לתמיד חכם, אבל על תמיד חכם עצמו, עין לא ראתה אלוהים זולתך. אז אומר המהר"ל, אפילו הנביאים לא תפסו את המדרגה של מחזיקי התורה. אז מי זה עין לא ראתה אלוהים זולתך? רק הקדוש ברוך הוא יודע. אז אולי גם התלמיד חכם בעצמו לא מכיר את כוחו. גם הרב בעצמו, אלה שעוסקים בתורה, הם לא מבינים ממה הם עוסקים. זה עין לא ראתה, גם העין שלך. ולכן הוא ניגש ומברר בכלל תורה, ודאי שהוא שמח לשבת בעולה של תורה. אבל הרב אומר, לא, על זה צריך להיזהר. ככה הוא פותח את הפסקה הזאת. צריך להיזהר בה מאוד, צריך להיזהר בה מאוד מאוד. ויודעים שאין סופרלטיבים אצל חכמי ישראל. אין, זה לא אנשים, זה לא חבר'ה שמדברים, וואו, מה ראיתי, היה נפלא, היה גדול, לא, אין כזה דבר. אם יש איזה בח בחושן משפט שסופר, המקומות הבודדים שכתוב מאוד מאוד, סופר בחושן משפט, גם בשוחד, סימן ת' נדמה לי, סופר את הבח, את כל המקומות שכתוב מאוד, אם כתוב מאוד, זה משהו אחד, כתוב מאוד מאוד, זה כתוב משהו אחד, ככה אצל חכמי ישראל, כל מילה מדודה. ופה אומר המהר"ל, בברכה הזאת צריך להיזהר בה מאוד מאוד, בגלל שגם הרב בעצמו הוא לא יודע עם מה הוא מתעסק. זה מתח גבוה. מה מתח גבוה? ברור, כשאני ניגש לדברים מדאורייתא, פה זה איזו תקנה של איזה רב, איזה חתם סופר. מה חתם סופר? קודש קודשים. מה, זה, עכשיו זה איזה מרשה? זה התורה, זה השכינה שמתנברת מתוך גרונם של חכמי ישראל, מתוך כנסת ישראל, שהיא בעצם מיוצגת על ידי חכמי ישראל בכל דור ודור. בכל הלכה, בכל סעיף קטן, בכל הנהגה, בכל תקנה של חכמי ישראל. זה דבר השם. ולזה צריך השתדלות גדולה, זה צריך התאמצות. כפי שכותב הרב ציודה לגבי דיני ממונות, זה שכל אנושי שנפגש עם השכל האלוקי. יש דיני קילאים, אנחנו מקבלים אותם, אנחנו מבינים שאנחנו מקסימום יכולים להבין את מה שנצטווינו. ודיני ממונות זה מה שאנחנו קובעים, מה שמתיישר על ליבנו, מה שמתיישב, זה לא, אסור שיצא מצב לכאורה שיצא מעוות. השכל האנושי הזה הוא גם כן אלוקי, הוא מושתת על דבר השם. ואומר הרב שזה בגלל הבעיה הזאת, מה שכתוב בגמרא שם, אחד מהשיטות בגמרא במנדרים שלא יוצאים בניהם של תמיד חכמים, תמיד חכמים. למה? בגלל שהם לא מבינים עד הסוף עם מה הם מתעסקים. דווקא פשוטי העם, כיוון שקשה להם אז הברכה, קשה להם לשבת. לא כזה נעים להם לשבת. אז דווקא הברכה זה כמו בכל המצוות. זה שהם מברכים, הם מראים בזה, בזה שהם מתאמצים, הם מראים בזה שהם מקושרים לנותן התורה. ודווקא אצל תמיד חכמים שפה לכאורה יותר קל להם, שם צריך יותר ויותר להתאמץ. אז זה מה שאתם עושים כאן, מתאמצים ונשארים, ויהיה השם בעזרכם.